עמדנו על כך שבעצם חילקנו את השירה טכנית לשלושה חלקים, פחות או יותר. הייתי אומר, החלק הראשון הוא 20 הפסוקים הראשונים, על החלק השני לא דיברנו, והחלק השלישי מתחיל פחות או יותר מפסוק למד ואילך, ודיברנו על ההבדל שבין שתי הישועות שדוד מתאר כאן. הישועה הראשונה היא בפירוש אחת כזאת שדוד מרגיש את עצמו לגמרי חסר אונים, והדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לקרוא להשם, בצר לי אקרא לשם ולאלוהי אקרא, בצר לי אקרא השם ולאלוהי אקרא, וישמע מלך הלוך לי ושבתי באוזניו. והדרך שהקדוש ברוך הוא מושיע אותו שם זה דרך שכולה בידי שמיים, והיא דומה מאוד לקריאת ים סוף ואחר כך לטביעת המצרים בים. ראינו שם את על האשן והפה יש מפתוחל, גחלים בערו ממנו, שוב, ויש כבה שם למחנה מצרים, עמוד אש וענן, וית שמיים וירד בערפל תחת רגליו. ראינו את ויגלו אפי כים, יגלו מוסדות תבל בגרת השם, נשמת רוח הפה, ממש כמו שקרה בקריאת ים סוף, ישלח ממרום יקחני, ימשני ממים רבים. ובאמת, קריאת ים סוף, הייתי אומר, דוגמה קלאסית לכך שישראל ממש לא ידעו מה לעשות, צעקו, גם משה רבנו צעק, מה תצעק אליי? והקדוש ברוך הוא מושיע אותם. הקדוש ברוך הוא גם מושיע אותם מבחינה זאת שמאפשר להם לעבור בים, וגם מושיע אותם מבחינה זאת שמטביע את צעריהם בים, שירת הים, וכל מה שבעקבות העניין הזה. וראינו ישועה מסוג אחר, וכאן אפילו בצורה הייתי אומר כותבית, כי וכה ערוץ גדוד באלוהי ידע לקשור. ובהמשך משבר רגלי כאיילות, והכל כאן בקריאה וכתיב, ויתר תמים דרכי ויתר תמים דרכו, משבר רגלי כאיילות, משבר רגליו כאיילות, וניחת קשת נחושה זרועותיי, ותיתן לי מגן אישך, תרחיב צעדי תחתיני ולא מעדוס קרסולי, ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כבותם, ויחלם ויחלם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי, ותזרני חי למלחמה תכריע כמי תחתני, ואויבי תת לי עורף בשנאי ועצמיתם, וישחקם כעפר הארץ כי תתחוצות עדי קבר כאם וכו'. חז"ל גם עמדו על פסוק אחד כאן, ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב את כלותם, במדרש מאוד מפורסם שמופיע בפתיחתא למדרש איכה רבתי, שם מביא זבדי בן לוי ארבעה מלכים שכל אחד שאל דבר אחר. דוד שאל ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב את כלותם, ואמר לו הקדוש ברוך הוא נתון לך, וזה מה שכתוב, ויקם דוד מן הנשף ועד הערב ועד למוחרותם. עשה, עמד עשה ואמר, אני אין בי כוח אלא אתה הורג ואני רודף. והוא מביא שם במדרש את הפסוק על עשה בדברי הימים ב' פרק ט"ו פרק י"ד, כתוב שם בפסוק ח', ויצא להם זרח הכושי בחיל אלף אלפים ומרכבות 300 ויבוא עד מרשה. זה היה חיל הרבה יותר גדול מחילו של עשה. ויצא עשה לפניו ויערכו מלחמה בגי צפתה למרשה. ואז בפסוק י' ויקרא עשה אל אדוני אלוהיו ויאמר, אדוני אין עמך לעזור בין רב לאין כוח, עוזרנו אלוהי ישנו כי עליך נשענו וצמחה באנו על ההמון הזה, אדוני אלינו אתה עלי עצור עמך אנוש. הוא מבקש מפורש עזרה מהשם, אבל משמעות הדבר עזרה פעילה מהשם. מגדיר את עצמו כאין כוח. אומר, אני מוכן לעזור בין רב לאין כוח. עוזרנו לישנו כי עליך נשעננו. אנחנו עובדים פה, אנחנו פועלים, אבל אנחנו נשענים בדבר הזה. ואז באמת מופיע כאן, ויגוף אדוני את הקושים לפני עשה ושני מידה, וינושו הקושים, וירדפם עשה, והם אשר עמו הגרר, ויפול מקושים לאין להם יחיה, כי נשברו לפני אדוני ולפני מחנהו, ויסוף שלל רבנו. כלומר, המכה הראשונה הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא, ועל ידי מחנה הקדוש ברוך הוא, ביניהם מחנה המלאכים. איך בדיוק הייתה המגפה הזאת? אינני יודע, עמוד אש וענן, איזה ויראם השם כל גדול. כן, כמה דרכים לפני הקדוש ברוך הוא כדי לשבור את מחנה האויב, אבל עשה לפחות רדף. כן, הוא אומר, אתה עושה ואני רודף. אחר כך מביאו חז"ל את יהושפט מפרק כף, כן, שאמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף. אלא אתה הורג, ואתה רודף, ואני אומר שירה. זה מה שכתוב שם בפרק כף, פסוק י"ב, אלוהינו הלא תשפוט בם, כי אין בנו כוח לפני המון הרב הזה הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. אנחנו רואים שני הדברים ביחד, אנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו, ומסיימים עוזרנו, אלוהי אישנו על דבר כבוד שמך. כלומר, שהקדוש ברוך הוא יעזור, או שהקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. ואז באמת בתיאור השם נותן עליהם מערבים, ובעת החלו, כן, ויבעץ את עם ויעמד משוררים לאדוני, ומעללים להדרת קודש בצפי החלוץ, ואומרים הודו לאדוני כי לעולם חסדו. זה פסוק כ"א, ובעת החלו ביום תהילה, נתן אדוני מערבים על בני עמון מואב והר סעיר הבאים ליהודה וינגף. כן, כנראה שם חילות בטעות התנגשו זה בזה. והתחילו לאכול את זה. זה מעין ישוע כמו שהקדוש ברוך הוא עושה לנו היום בכל מיני מקומות בצפון, במקומות אחרים שהאויבים שלנו נלחמים נגד האויבים האחרים. ויהושפט אמר שירה, ועמד חזקיהו ואמר, אני אין לי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני אשר אמיתתי ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא נתון לך. אמר, ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך השם ויך במחנה השם. ברור מאופי המדרש, זה מופיע כנסיגה, כלומר שדרגתו של דוד היא הגבוהה ביותר, ויש לנו נסיגה כלפי עשה, ונסיגה נוספת לימי יהושפט, ונסיגה נוספת כלפי ימי חזקיהו. ועולה מן הדברים שבאמת המעלה הגדולה ביותר זה שאדם מבקש בקדוש ברוך הוא את היכולת שהוא יעשה את הכל. ובאמת שני הדברים האלה, כמובן שאלה, אם הם לא עומדים בסתירה, והרבה פעמים הם עומדים בסתירה, הם לא צריכים לעמוד בסתירה. כל אחד מאיתנו מבין שהם לא צריכים לעמוד בסתירה, אבל הם עומדים בסתירה. כלומר, אם אדם חושב שהתפקיד שלו זה שקורה משהו, זה להגיד תהילים, או לקחת ישמל מנתחים ולהתחיל לנתח, או לעצור דם, או לעשות כל מיני כאלה דברים. כלומר, מה אתה עושה? אתה מגיע למקום של תאונת דרכים ועומדים פצועים והידע הרפואי שלך הוא קטן, מה אתה עושה? אתה יושב ישר מתחיל להגיד תהילים, אתה מנסה לעשות גם בידע הרפואי הקטן שיש לך, יודע, חסימות וכל מיני כאלה דברים, ואותו דבר בדברים אחרים. זה עלול לעמוד בסתירה. אני חושב שגם לנו ברור שאדם צריך דבר ראשון כמובן לקחת לנסות לעשות איזושהי פעולה ולא רק להגיד תהילים, אבל אני אומר ודאי שבמציאות זה לא סתירה, וודאי שגם אדם שפועל ועושה צריך לבקש עזרה מן הקדוש ברוך הוא. ואני אומר גם פעולות ישירות שאדם עושה במלחמה בלי סייעתא דשמיא, שום דבר לא. כן, כלומר, מלחמה תמיד יכול להיות לך בקרב כזה או בקרב כזה, ניצחון לכאן או לשם, זה הדבר הקטן ביותר יכול להשפיע. כן? וגם אתה יכול לנצח במלחמה, אבל להפסיד איזשהו קרב, או שיהיו לך הרוגים באיזה מקום, שקשה לך מאוד עם העניין הזה. והדברים הם כחוט השר. כחוט השר. כמה כחוט השר היה במלחמה עם... עכשיו בצוק איתן שהתפסו לנו איזה חייל ובואו נגיד חייל חי, וכולנו עומדים עם לשון בחוץ, והם יכולים להכתיב לנו את כל התנאים ואת כל מה שהם רוצים לעשות. וגם היו כמה מקומות שפשוט לא הייתה שם סייעתא דשמיא, ובמקרה סתם פתאום נהרגו שבעה חיילים ביום הראשון שם בסג'עיה של גולני, דבר שלא היה צריך, לא היה צריך לקרות. הסיפור שהיה עם גבעתי שם שלא הפגיזו איזה מקום בגלל הפסקת האש, ואז נהרגו גם מפקד הסיירת וגם הדר גולדין השם יקום דמיהם ועוד חייל, זה דבר שלא היה צריך לקרות. כלומר, הדברים יכלו לקרות בצורה טובה יותר, כמו שבא ברוך השם, אבל דברים יכלו לקרות בצורה טובה, זה אומר שהדברים האלה דורשים, הדברים האלה דורשים, דורשים הרבה סייעתא דשמיא. אני סיפרתי את זה, אני לא יודע, שמעתי נאום באמת בלתי נשכח, אחד מידידיי הטובים, מוישי ויינשטוק, פה מהיישוב, גם למד פעם בכלל הקצת. הוא היה מהחבורה, גם הבית שלי היה מהחבורה הזאת, של אלה ש... ארגנו את החיפושים האזרחיים אחרי שלושת ההרוגים ולמצוא אותם, זה היה קריטי. כל הצבא חיפש, זה הרגעים שהיו צריכים את הצבא במקום אחר, ומצאו אותם ממש ברגע הנכון. והוא סיפר שאמר לו סוף כל סוף דתיים, אמר לו במקום להתפלל עושים משהו, והוא אמר זה לא נכון, אנחנו היינו צריכים להתפלל, וכל הזמן התפללנו, וכל הזמן עשינו, ובאמת, גם במציאה הזאת, משהו איזה, בואו נגיד בסיכוי של אחד ל-100 או לאחד מ-500, החליטו לפנות לשם, והחליטו זה, וגילו במקרה עץ שלא נראה עומד בצורה טבעית, והלכו לחפש ולחטא, ופתאום היה שם חצץ, ולא חשבו שיהיה חצץ, ועצם העובדה שהלכו לשם, ולא הלכו למקום אחר, זה נפל במקרה. כלומר, לא במקרה, הייתה המון סייעתא דשמיא, תוך יום ורבע. חבורה של אנשים מצאה את שלושת ההרוגים. זה דרש גם תפילה ודרש גם עשייה, אבל אני אומר לפעמים זה עומד בסתירה. אי אפשר להתעלם מזה שלפעמים זה עומד בסתירה, ואסור שזה יעמוד בסתירה. זה שמי שעושה צריך לדעת גם להתפלל, זה פשוט לא, אבל גם מי שמתפלל צריך גם לדעת בשעה הנכונה לעשות מעשה, בשעה הנכונה לעשות מעשה ולהתגייס לעשייה עד כמה שאפשר. וכאן דוד כאמור מציב את זה בצורה כותבית, את שתי הישורות האלה, וכאן אנחנו נעבור לפסקה האמצעית שהיא תיתן לנו את הפתרון של המעבר מגאולה א' לגאולה ב'. ונתחיל בפסוק א', יגמלני אדוני כצדקתי, כבור ידי ישיב לי. כי שמרתי דרכי אדוני ולא רשעתי מאלוהי. כי כל משפטיו לנגדי וחוקותיו לא עשו ממנה. ואהיה תמים לו, ואשתמרה מאבוני. וישב אדוני לי כצדקתי, כבורי לנגד עינם. אם חסיד תתחסד, אם גיבור תמים תתמם. אם נבר תתבר, אם יקש תטפל ואת עם אני תושיע ועיניך על רבים תשפיע. כי אתה נראי אדוני ואדוני הגיע חושקי. כלומר, כאן ישנה פסקה שעל פנם נראה שהיא נותנת לנו את טיב המעבר בין ישועה א' לבין ישועה. השאלה היא באמת עד כמה האדם זכאי על פי מעשיו. ואם האדם זכאי על פי מעשיו, אז הקדוש ברוך הוא נותן את הישועה בידיו ונותן לו את הכוח לעמוד להציל ולהושיע. ואם האדם לא הגיע לזכות הזאת, אז הוא יכול לעמוד לבקש מהקדוש ברוך הוא מתנת חינם והוא יקבל אותה. אבל המתנת חינם הזאת היא בגדר נהמה דחיסופה, מה שנקרא. כלומר, לחם של בושה בגדר של צדקה וכדומה. שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם. ובאמת בני ישראל על שפת ים סוף היו ללא זכויות. יותר מאוחר, אנחנו כבר שומעים ברפידים, בחר לנו אנשים וצאי לכם בעמלק, כמובן רק אנשים נבחרים, אלה שלא התלוננו שם, אבל שם הם כבר אחרי שם שם לחוק המשפט ושם ישראל, ושם הם כבר אחרי שירת הים, שם הם כבר נמצאים בדרגה יותר גבוהה, ובאמת מה שבני ישראל עוברים, זה די מקביל למה שקורה עם ארבעת המלכים. כשנאמר חזקיהו, אני ישן על מיטתי ואתה עושה, ונאמר, ויהי בלילה ההוא, ויצא מלאך השם וירח במחנה אשור, 185,000, זה גם כן, זה היה בחצי הלילה, וזה מקביל לחלוטין למכת בכורות. מכל בחינה, זה בדיוק מקביל למכת בכורות. במכת בכורות, באמת, עם ישראל נמצא, אתם לא תצאו משם פתח ביתו עד בוקר, לא ישנים, אבל הם יושבים בבית, והקדוש ברוך הוא עושה בשבילם את הנס, שהם די מחוץ לעניין. די מחוץ לעניין. וזה בחצי הלילה. קריאת ים סוף זה כבר באשמורת הבוקר. וזה כבר מגיע עד הבוקר, והם רואים את הישועה, הם לא שמורים בתוך בית. הם יכולים להגיד שירה. וזה כמו יושפט. כלומר, הסדר הוא הפוך. ביציאת מצרים הסדר הוא עלייה. במלכים הסדר הוא ירידה. זה לא לגמרי דומה, יש לנו ישועה שלישית, זאת מלחמת המלך. ויחלו שיושע את המלך ואת עמו לפי חרב, וזה כמובן רק והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל. זה מקביל לויקם דוד את המלך. ויקם דוד מהנשף ועד הערב ועד למוחרותם. כלומר, שבאמת יש שם כוח שהקדוש ברוך הוא נותן ללוחמים לנהל את המלחמה, אבל זה כאמור תלוי בזכויות. וכשאין זכויות, אז מקבלים איזה מין נעמה דחיסופה כזה, כמו קריאת ים סוף. שעם כל הישועה הגדולה, ניתן לראות איזה צד מסוים של נעמה דחיסופה, איזה מין נס מיוחד מאת הקדוש ברוך הוא. ואני אומר, הגמרא במסכת שבת, יש שם תיאור מאוד קריטי בעניין הזה, מה במסכת שבת מספרת מעשה באיש שמתה אשתו, ולא היה לו, מתה בלידתה, כן? היה לו ילד ומתה אשתו והיה לו תינוק ולא היה לו כסף לזכור מנקד. ומתואר נעשה לו נס ונפתחו לו שני דדים כשני דדי אישה והעניק את בנו. ועל זה יש לנו שם שתי תגובות, וזה חשוב. אמר רבא, כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לו אביי, עד רבה, כמה גרוע האדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. עצם העובדה שגבר הפך פה להיות מעין אישה, זה נראה במושגים של חז"ל יותר גנאי מאשר שבח. וכדברי אביי, כמה גרוע האדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית, כלומר, הסייעתא דשמיא הגדולה ביותר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו, היא בדיוק הסייעתא דשמיא שאנחנו בקושי יודעים להעריך אותה. אנחנו יודעים להעריך איזשהו נס שנעשה ככה, ואנחנו לא יודעים להעריך את הניסים הקטנים שקוראים לנו כל יום. הניסים הקטנים שקוראים לנו כל יום, וכל יום קוראים לנו ניסים. בלי סוף ניסים. מפה ומשם ומשם ומפה, ותנסו לראות כמה פעמים זו מכונית מתקרבת אליכם, וכמעט או כמה פעמים לא שמתם לב, וכמעט, דברים כאלה יכולים להסתיים באסון או בחצי אסון או בחבר אסון. אבל גם תאונת פח, שאתה נשאר ורושמים את הפרטים שלך, ואתה צריך לפנות לביטוח, ואתה צריך להתרוצץ, ואתה צריך למסור את זה במשטרה, זה גם לא נעים. גם אם לא קרה שום דבר. וקוראים לנו ניסים כאלה כל יום ביום. מפה ומשם. ואדם שהחליק וכמעט נפל, לאו דווקא ברך. אפילו בהליכה או בכל מיני דברים, קוראים לנו ניסים, ודווקא הניסים האלה שאנחנו לא מעריכים אותם, הם הניסים הגדולים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את היכולת להתגבר ולחלץ את עצמנו מכל מיני מצבים קשים. ואנחנו נכנסים למצבים קשים כל יום. אולי יושבים בישיבה ולומדים ורק הולכים לחדר אוכל וחוזרים, אז לא. אבל אם אדם כבר יוצא לרחוב, יוצא לכביש, יוצא לפה, יוצא משם, אז אנחנו בפירוש מצויים במצבים קשים, והקדוש ברוך הוא נותן לנו את היכולת לצאת מהמצבים האלה, אז לא תמיד אנחנו שמים לב. זה בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לנו יתורה גדולה. שוב, מה בדיוק השיקול של הקדוש ברוך הוא בכל אחד מאיתנו? אינני יכול לומר. דוד, כפי שקורא את זה, אז הוא קורא את זה שיש ישועה כשאין לו זכויות, ויש ישועה כשיש לו זכויות. והישועה כשיש לו זכויות, שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכבוד להציל ולרדוף ולהילחם ולהצליח, כן, זה כאשר כי שמרתי דרכי השם ולא רשעתי עם אלוהי ועם צדיק ועם חסיד תתחסד וכל הדברים האלה שמופיעים כאן. וזאת בעצם כאן על בסיס זה שירת דוד. המבנה של האגב מאוד מאוד דומה, אם כי מכיוון אחר, ואני לא אבוא עכשיו לנתח את הכיוונים, אבל אני רוצה שתשימו לב כמה הכיוון כאן דומה לכיוון של שירת דבורה. נפתח רגע אחד בשירת דבורה, בשופטים פרק ה', וממש נראה רק מלמעלה, וזה מתחיל עם שימו מלאכים מאזינו רוזים, אנוכי לעבודה, אנוכי השירה, שמר לעבודה לו ישראל, עבודה נשלחה מסעיר, שלחה משדה אדום, ארץ רעה שגם שמיים נטפו, גם הלווים נטפו מים, הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. מתחיל ממשהו שדומה מאוד למתן תורה, או לדברים שקדמו למתן תורה, כלומר שהקדוש ברוך הוא עובד בשיטת עשה זאת בעצמך. ואז היא ממשיכה, ליבי לחוקקי, פסוק שם, ליבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם ברכו אדוני, רוכבי התונות שחורות, יושבי על מדין ולוקחי על דרך שיחו, ומדברת על אז ירדו לשערים עם השם, וקום ברק ושווה שביחה בן אבי נועם, אז ירד שריד לאדירים על, לאדירים עם, אדוני ירד לי בגיבורים, מיני אפרים שורשם בעמלק, אחר כך בנימין בעממך, מיני מחי ירדו מחוקקים ומזבולון מושכים בשבט סופר, ושרי וישרה ידברה וישרה כן ברק בעמק שולח ברגליו, ועם המשך זבולון אב מחרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה, ואחר כך תבורך מנשים יעל אשת חבר הכינים מנשים באוהל תבורך עד ידע לה יתת תשלח נבי מנהל על מות המילים ועל מס ישרה מחשה מחכה ראשו ומחצה וחלפה רק התום. ניתן לראות גם כאן שהישות אלה, כי המעבר ביניהם אצל דבורה הוא שונה, ואני לא רוצה לנתן כרגע בספר שופטים, אבל שימו לב איך היא מתחילה משירה לקדוש ברוך הוא שפועל ממש כדרך שפעל ביציאת מצרים ובמתן תורה, ועוברת להלל ולשבח את הגיבורים שעשו את זה, אבל שוב, כמובן שעשו את זה על פי השם ובעזרת השם ועל פי כל הדברים האלה. יש פה כמובן גורמים נוספים. אני אומר, יש כאן קשר גדול, הייתי אומר, בין השירות, וזה הסיכום של דוד ביום הציל השם אותו מכף כל איבר ומכף שאול. כלומר, שתי דרכי הישועה, גם וגם זו, ושתי אליהם. תראו מה שקרה בסלע המחלוקות, אני נותן בתור דוגמה, דוד ואנשיו מכאן, שאול מכאן, הוא מסתובב מכאן, שאול בעליו מכאן, עוד רגע שאול עוקף אותו, ופתאום מגיע איזשהו מלאך ומודיע לשאול שפשטו פלישתים על יישובי ישראל, ושאול מהר לוקח את הצבא שלו ורץ ועוזב את דוד. זה הייתי אומר מסוג הניסים של הישועה הראשונה. היו גם ניסים מהסוג של הישועה השנייה. בגדול הייתי אומר, שאם אני בא לחלק בין הישועה הראשונה לישועה השנייה אצל דוד, אז החלוקה היא מאוד 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 ברורה וחד משמעית. הישועות שלו משאול, הרי אמרנו מכף כל אויביו ומכף שאול. הישועות שלו משאול היו הרבה יותר דומות לישועה א'. זו מסיבה פשוטה, כי דוד לא רצה להילחם. הוא לא רצה להילחם בשאול. ושם הוא נזקק להרבה מאוד סייעתא דשמיא. הישועות שלו מהסוג השני של הדפה היווי והסיגן, זה המלחמות שלו בפלישתים, או המלחמות שלו במואב, באדום, וכל אלה, ששם הוא נלחם. הוא בהחלט יכול להיות, ואפילו מסתבר, שלאור זה אנחנו יכולים גם להבין את החלק השני. שדווקא הפסיביות שלו במלחמות עם שאול, בעובדה שהוא לא רוצה להילחם, שהוא מנע את עצמו מלחמה, וגם בסיפור שנפל הכרמלי, שברגע האחרון הוא מנע את עצמו במלחמה. ויש לנו שם דוגמה קלאסית. בואו נראה את המלחמה עם נבל הכרמלי, את המלחמה בנבל הכרמלי, זוכרים אותה? היום הדביל לאנשיו חיגרו איש, איש חרבו, והוא הולך לצאת למלחמה ולהשמיד את ביתו של נבל הכרמלי. בא אליו אביגיל, משכנעת אותו שלא לעשות את זה. מה קורה בסוף? מה? לא שמעתי? השם נגף את נבל הכרמלי. היה כאן משהו על ידי השם. השם נגף את נבל הכרמלי, זה מה שאמרת לי, כן? לא, לא שמעתי. שיהיה חיוך איתו. אבל... אבל ייתכן, ושוב אני אומר, נבל הכרמלי וגם עם שאול, שחבריו של דוד הציעו לו להילחם בשאול. גם את אבישי ואת כל אלה שאמרו לו, הנה זה היום אשר אתה אמר השם, כן, כלומר, והוא לא רצה להילחם. ושם בכל המקומות האלה הוא רק ציפה לסיוע מאת הקדוש ברוך הוא. וייתכן שזה היה המבחן שלו. ועל זה נאמר, אם חסיד תתחסד. ועל זה נאמר, כי שמרתי דרכי השם ולא רשעתי מאלוהי, ובזכות זה, כאשר הוא קם למלוכה, נתן הקדוש ברוך הוא את ריביו בידיו, שהוא ירדוף אותם ויסיגם וישמיד אותם. ואם כן, אלה הם באמת שני סוגי המלחמות שהיו לדוד, וגם המבחן שהוא עמד בו, ושסביבו החלק השני שם מפסוק כ' עד פסוק כ"ט. כן. מה עוד פעם?
בחלק השני, שהרב אמר שזה המקורות נגדים, יש פסוקים מפורשים שאומרים שזה מלחמה נגד יהודים. דוגמה שהם מתפעלים לשם פה, לא נעת אותם, והוא אומר, ותפתני מלי פעמי.
זה כבר בסיכון. אני, כשדיברתי מפסוק למד, לא התכוונתי עד הסוף. התכוונתי עד מין למד עד מן ג' אחר כך אתה כבר קורא לי פסוקים מהסיכון.
אמבט, ישוב בן משה, אל אדוני ולא אדם.
כן, איזושהי התערבות, אני לא בטוח שהכוונה שלו כאן שם. אבל גם אם כן, בסדר, מצאת חריג, אני חושב שהקונסטרוקציה הכללית היא כמו שאני שם. אני חושב שמזה קשה. בסדר, זאת פחות או יותר השירה, ורק נגמור, על כן עודך אדוני בגיר ושמחה זמר, מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרוע עד עולם. שוב נשים כאן לב להבדל בין מגדיל לבין מגדול. זה מעין ההבדלים שאמרנו קודם, האם זו עשייה של הקדוש ברוך הוא או הישועות מלכו מתגדלות כאילו מעליהן.
אבל
כתוב מגדיל, אומרים מגדול. קרא וכתיב, וזה גם הבדל בין שמואל לתהילים. תהילים זה הפוך, ושם אומרים באמת מגדיל. אבל כאן כתוב מגדיל ואומרים מגדול. קרא וכתיב. בכל מיני שני הדברים האלה קיימים, ואולי באמת שבת, שזה יותר, אז לכן אנחנו אומרים את הצעדה יותר טוב. הוא אומר, מגדול ישועות מלכו, ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרוע עד עולם. שוב כאן מלך ומשיח באחד המחתה, והקדוש ברוך הוא זה שמאפשר לישועות האלה להתגדל. עושה חסד למשיכו לדוד ולזרוע עד עולם. נראה את דברי דוד האחרונים, הם יותר קשים, ננסה בכל אופן להבין אותם. ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוא קמעל, משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל. רוח אדוני דיבר בי ומילתו על לשוני. זה אגב פסוק חשוב, כי ממנו אחד המדרשים וגם כמה ראשונים מנסים ללמוד שדוד היה נביא. רוח השם כי נביא ומילתו לשונים. זאת מחלוקת בין הרמב״ם לבין האברבנאל. אם דוד היה נביא או דוד היה רק בעל רוח הקודש. לא שמענו שום ספר של דוד מספרי נביאים, יש כמה דברים בודדים שלו שנכנסים לדברי הנביאים, אבל ככלל אנחנו רואים אותו יותר כבעל רוח הקודש. אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוהים. וכאור בוקר יזרח שמש, בוקר לא אבות, מנהוג גם אם אתר דשא מארץ, כי לוחם ביתי עם אל, כי עברית עולם, שם לי ארוחה וכל ושמורה, ככל אישי וכל חפץ, כי לא יצמיח. ובליעל, כקוץ מונת כולם, כי לא ויד ייקחו, ואיש יגע בהם עם הלב הגזל ועץ חנית ואש שרוף שחפו בשבת. סינית, יותר בעברית. כן, הדברים הנאמרים פה. אבל ככלל, אני רוצה להסביר מה זה אלה דברי דוד האחרונים. דברי דוד הראשונים, כלומר השירה הראשונה, נזכרת על המלחמות, אנחנו יכולים לאתר את המלחמות השונות כאן מאוד. דברי דוד האחרונים, כלומר השאלה מתי הוא אמר את זה, זה נכתב כאן בסיכום של הספר. וזה נכתב כנראה על ידי גד ולא על ידי נתן, למרות שזה קשור לנבואה של נתן. בפשטות הדברים, דברי דוד האחרונים קשורים לשמואל ב' פרק ז'. כך נראה ככה מאוד מאוד בקצרה. שם דוד רוצה לבנות בית לארון האלוהים. כן, אנוכי יושב את הארצים וארון האלוהים יושב בתוך היריעה. ואחר כך הוא אומר לו, בפסוק י"א, ומן היום שמצוויתי שופטים על עמי לישראל והליכותי לך מכל אויביך, ויגיד לך אדוני כי בית יעשה לך אדוני, כי ימלאו ימיך ושקפת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא מימיך והכינותי את ממלכתו. הוא יבנה בית לשמי. וכוננתי את כיסא ממלכתו אדוני. אני אלוליו, הוא ילי לבן. שבאהבתו ורוחתי בשבט אנשים, ובניגן מאדם, וחסדי לו יעשו ממנו כאשר עשיות ממשאו לו אשר עשיות מלפניך. ונאמן ביתך וממלכתך אדוני לפניך, הכיסאך יהיה נכון אדוני, וככל הדברים האלו, ככל הכיסאון הזה, כדיבר מתן ידידי. אנחנו בוחנים את המנהיגות בספר שמואל. אנחנו רואים את השופט אלי, שראה באופן טבעי מאוד את המינוי של בניו אחריו, חופני ופנחס. זה לא נגמר טוב. שמואל אחריו ראה באופן טבעי מאוד את המינוי של בניו אחריו, יואל ואביה. וזה לא נגמר טוב. שאול באופן ברור מאוד ראה את עצמו כממנה את בנו אחריו, שיונתן לא כל כך רוצה את זה, אז הוא אומר לו שם, לא ידעתי כי בחרת לבן ישי לבושתך או לבושתך ואת אימך, ורוצה ומתעקש להעביר את המלכות ליונתן, וזה לא נגמר. ודוד הוא המנהיג הרביעי בספר הזה, ועדיין לא שמענו, הוא רוצה למנות את בנו אחריו. והנה בא הנביא ומבשר לו, בנך יהיה אחריך. יתר. מבשר לו לא רק שבנך יהיה אחריך, אלא שמדבר פה על ברית עולם. כן, אומר, וחסדי לא יעשו ממנו כאשר עשיות ממנו שאולה שעשיות עשיות מלפניך. ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך. כן, זה פרק יפה מאוד, מזמור יפה מאוד בתהילים. נגמר לא טוב המזמור, אבל רוב המזמור עוסק בעניין הזה. איזה מזמור אני מתכוון? מה? פייטט, יפה. כן, מזמור פייטט, מזמור מאוד מאוד ידוע. גם אם אנחנו מתחילים במוצאי שבת להגיד סליחות, יש שם חלק גדול מפסוקי דרחמה, תקוח מהפרק הזה. ושם תראו את היחס בין חסד ואמונה שחוזר כל הזמן, כן, החסד שנותן לקדוש ברוך הוא לדוד בכך שמקים את זרעו אחריו, והאמונה שנותן לו את דברתו ואת שבועתו, שלא יסיר את חסדו מזרעו של דוד. פרק יפה מאוד, כמעט כולו עוסק בחלק היפה, אחר כך מתחילות הקושיות, אתה זנחת ותמאס, התאברת עם משיקך. שזוהי כבר פרשה בפני עצמה, אבל עד שם תיאור גדול מאוד, וזה מה שקורה כאן. דוד המלך מופתע מזה, הוא לא התכונן לזה. אז הוא יבוא אומר דוד וישב לפני אדוני ויאמר מי אנוכי אדוני אלוהים ומי ביתי כי יבוא אותני עד הלום. ותקטן לעשות בעיניך אדוני אלוהים ותדבר גם על עבדך גם על בית עבדך למרחוק. וזו תורת האדם אדוני אלוהים ומה יוסיף עוד דוד. ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך ואתה ידעת את עבדך אדוני אלוהים בעבור דברך וכלבך עשית את כל הגדולה הזאת להודיע את עבדך. כאן הוא נשמע מאוד מאוד מתרגש, הוא לא מצליח לחבר משפט למשפט, ככה זה נראה כאן. נשמע מאוד מתרגש. הוא שומע את הדבר הזה, ואומר, ואתה אדוני אלוהים, אתה הוא האלוהים, ודבריך יהיו אמת, ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת, ואתה הוא אלוהים, וברך את עבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה אדוני אלוהים דיברת וברכתך, יבורך בית עבדך לעולם. על רקע זה, נאמרו דברי דוד שדיברנו עליהם וצר לי שלא נוכל להמשיך, אני כבר לפני שלוש דקות הייתי צריך ללכת, אז תסתפק בזה, נדבר עליהם יותר פעם בן.